אנחנו מתחילים היום סדרה חדשה, אני שלחתי את הכותרת וקצת תיאור על ספק והסתברות, ומישהו שלח לי אחר כך שלפני לא איזה שנתיים או שלוש, משהו, לפני לא כל כך הרבה זמן, הייתה איזושהי סדרה על נושאים דומים, הסטטיסטיקה. עכשיו, האמת שהסתכלתי שם קצת וחשבתי שזה אחר ממה שתכננתי, זה לא לגמרי אחר, אבל בכל זאת החלטתי לא לשנות נושא. אין בית המדרש בלא חידוש, אני אנסה לקחת את זה לדגשים שונים וכיוונים קצת שונים.
חוץ מזה אין שונה מסכת 100 פעמים, מי שונה אותה 101 פעם, מה קרה?
רק בשביל זה לא צריך שיעורים, אז אפשר, חזרות אפשר לעשות גם לבד. טוב, בכל אופן, אז הנושא שלנו, כמו שאמרתי, הוא ספק והסתברות, ואני רוצה אולי להתחיל עם איזושהי מסגרת בכלל של מושגי ספק. יש בעולם שלנו, כן, בדורות האחרונים, נוצרה איזשהו סוג של דיכוטומיה בין תפיסות דתיות לתפיסות חילוניות, כשבתפיסות הדתיות האידאל הוא ודאות. זאת אומרת, אתה צריך להגיע לוודאות, להיות דבק לגמרי באמונתך, ספקות נתפסים כמשהו מערער, משהו מגונה, כמשהו שלילי. לעומת זאת בעולם, ואני חושב שזה חלק מהמרד נגד התפיסות הדתיות, אבל זה עד היום ככה מאוד מאוד משוקע, אני חושב, בתרבות החילונית, יש איזשהו אידאל או ערך בספקות. זאת אומרת, הספק הפך להיות ממצב קיומי שאתה צריך להסתדר איתו, לאיזשהו מצב שאתה במובן מסוים אפילו שואף אליו. זאת אומרת, אתה רוצה להיות בספק, יש איזשהו ערך בלא להחזיק בעמדות נחרצות ולהבין שיש כל מיני אופציות ודברים מן הסוג הזה. והמאבקים בין שני הצדדים האלה הם ככה נראים קצת ללא מוצא. זאת אומרת, האחד לא יכול להבין את השני בכלל. במקום שבו הספק הוא מצב קיומי, אז אלה שמדברים בשפה נחרצת לא משתלבים לך בכלל. זאת אומרת, הם לא בני שיח. אתה לא מצליח להבין מה הם רוצים, איפה הם שואבים את הוודאות שלהם, ואולי גם להפך. אני חושב שהסתכלות מאוזנת על העולם, על הפילוסופיה, על עולם הרעיונות, אומרת ששני הצדדים טועים. שני הצדדים טועים כי א', אני לא חושב שיש ערך בלהימצא בספק. יש ערך בחשיבה ביקורתית. זאת אומרת, יש ערך בלבדוק טוב את האפשרויות, להאזין לדעות שונות, אבל כל זה נעשה כדי לגבש עמדה בסופו של דבר. זאת אומרת, אם זה נעשה כמטרה לעצמו, אני לא מצליח לראות בזה ערך גדול. והחשש, אני חושב, שהרבה פעמים יש לאנשים מפני המסקנות, מביא אותם לדבוק במצב הספק. זאת אומרת, הם לא יהיו מוכנים לקבל מסקנות, כי מצב הספק הפך להיות איזשהו סוג של אידאל. חלק מזה זה שמי שיש לו מסקנות גם נחשב כמסוכן. הוא נחרץ, הוא דוגמטי, הוא משתלט, הוא קופה. אז זה נחשב כמצב מסוכן למי שיש לו מסקנות. ולכן אני חושב הספק קיבל איזשהו מעמד כל כך אידיאלי או חשוב בתרבות שסובבת אותנו. מצד שני, כשאני מדבר על ספק במובנו הקונסטרוקטיבי, אז מעבר לזה שאני מניח שיש כמה אפשרויות, שביניהן אני מסתפק, אם יש רק אפשרות אחת, אז אין פה בין מה למה להסתפק. אני גם מניח שגם אם הגעתי למסקנה כלשהי, בחרתי את אחת מן האפשרויות, הבחירה הזאת כנראה לא מביאה אותי לוודאות. זאת אומרת, אני לא באמת יכול להחזיק בעמדה כלשהי בוודאות, ובמובן הזה אני באמת חושב, טוב, פה אני רוצה לטעון שאפשר לראות במצב, בתפיסה כזאת, איזשהו סוג של אידיאל, להבין שאין ודאות בכלום. בעיניי זה גם זה לא אידיאל, זה פשוט עובדת חיים. זאת אומרת, לא יכולה להיות לנו ודאות בשום דבר, מי שחושב שיש לו ודאות במשהו, כנראה טועה. חוץ מאשר כן בדבר עצמו, כמו שאמרתי הרבה פעמים, חוץ מאשר בדבר הזה עצמו, מה שאין ודאות בשום דבר. אבל הוא פשוט טועה. זה לא שהוא רשע, זה לא שהוא יש איזו ביקורת מוסרית או ערכית עליו, זה פשוט טעות. לכן אני בכלל מתנגד להסתכלות על ודאות או על ספק כערכים חיוביים או שליליים. זה משותף לשני הצדדים. שני הצדדים רואים את הוודאות והספק כשייכים למישור הערכי. רק אחד בוחר בוודאות ומגנה את הספק, השני בוחר בספק ומגנה את הוודאות. אני לא בוחר ולא מגנה בשום דבר, אני פשוט אומר, אין לנו ודאות, אנחנו נידונים להיות במצב של ספק כלשהו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא בוחרים עמדה, אנחנו רק לא, אין לנו ודאות לגביה, וזאת העובדה. זה לא בגלל שמי שמחזיק בוודאות הוא מגונה או הוא משובח, אלא פשוט בגלל שהוא טועה, אין מצב כזה. לכן כל ה... ההסתכלות הזאת על מצבים של ספק ושל ודאות כשייכים למישור הערכי, בעיניי היא טעות. מושגים של ספק ושל ודאות שייכים למישור ההכרתי והמחשבתי, ולא למישור של הערכים. זאת אומרת, השאלה אם יש אמת או אין אמת, זו שאלה שהתשובה עליה היא תשובה שבעובדה. זה לא קשור לשאלה, לא קשור לשאלות ערכיות. הערכים עוסקים במה ראוי ומה לא ראוי לעשות. העובדות עוסקות במה נכון ומה לא נכון. ולכן זה שני עולמות שונים. אני לא חושב שנכון להכניס את מושגי הספק והוודאות לתוך עולם הערכים. עכשיו, אני רוצה לדבר באמת על היחס בין ודאות לבין אמת. בדרך כלל, או הרבה פעמים, אנשים מזהים את המושג אמת עם המושג ודאות. זאת אומרת, כשאתה הגעת לאמת, פירושו של דבר שיש לך ודאות במשהו. עכשיו, א', כמו שאמרתי קודם, אני לא חושב שיש ודאות בשום דבר. אבל מעבר לזה, אני חושב שהזיהוי הזה הוא זיהוי שגוי גם במובן הקטגוריאלי. כאן אני טוען, הזיהוי הזה הוא שגוי במובן, הייתי אומר, עובדתי. פשוט, אין לך ודאות בשום דבר, עובדתית. אבל אני אומר, מעבר לזה, יש פה גם טעות קטגוריאלית. למה? כי המושג אמת והמושג ודאות שייכים לשדות סמנטיים שונים. זאת אומרת, המושג אמת שייך לשאלה מה באמת מצב העניינים בעולם. אם טענה מסוימת שמתארת מצב עניינים כלשהו בעולם היא אמיתית, פירוש הדבר שישנה התאמה בין תוכן הטענה לבין מצב העניינים שהיא מתארת. נגיד, אם אני אומר, יש לפניי שולחן, אז אם יש לפניי שולחן, זו טענה אמיתית, אם אין לפניי שולחן, זאת טענה שקרית. זאת אומרת שהמושג אמת ושקר שייכים למצב העניינים בעולם ולהתאמה בין הטענה שלי לבין מצב העניינים הזה. המושג של ודאות לא קשור בכלל לעולם. המושג של ודאות מדבר עליי. זה מושג אפיסטמי ולא אונטי. כן, אונטולוגיה זה תורת היש, זה מה שקיים בעולם. אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה. מה זה, איך אני מכיר את מה שקורה בעולם. כשאני מדבר שיש לי ודאות במשהו, זו טענה עליי, לא על העולם. אני אומר, יש לי ודאות בזה שיש לפניי שולחן. זאת בכלל לא טענה על העולם. הטענה על העולם היא שיש פה שולחן. זו טענה על העולם. הטענה, יש לי ודאות שיש פה שולחן, זו טענה עליי. אני נמצא במצב תודעתי שקוראים לו ודאות, כן? אני בטוח באיזושהי, בנכונותה של איזושהי טענה. עכשיו, זה ממש שני דברים שהם לא, הם קשורים קצת זה לזה, אבל ממש לא קשר הכרחי. יכול להיות מצב שיש לי ודאות בדבר מסוים, אבל הוא לא יהיה אמיתי. יכול להיות שהדבר יהיה אמיתי ואין לי ודאות לגביו. נכון? אין קשר בין שני הדברים. למשל, בן אדם עיוור לא יכול להיות בטוח שיש פה שולחן, אולי הוא ממשש, הוא מניח שיש פה שולחן, הוא לא בטוח. אבל האמת היא שיש פה שולחן. האמת היא, מבחינת העולם, האמת היא שיש פה שולחן. זאת אומרת, זה מצב שיש פה אמת, למרות שלבן אדם אין ודאות לגביה. זה לא אומר שאין פה אמת, זה אומר שאין לו ודאות לגבי האמת הזאת. המצב ההפוך זה מצב שפה יש לי ודאות, אני נמצא תודעתית במצב שיש לי ודאות במשהו, אבל המשהו הזה לא נכון. אני בטוח שהוא נכון, אבל אני טועה. זה לא נכון. פשוט אני חי בטעות. אז זה מצב שבו יש ודאות, אבל אין אמת. לכן הבלבול הזה בין מושג הוודאות לבין מושג האמת, מעבר לזה שהאמיתות לא חייבות להיות ודאיות, ולמעשה גם לא יכולות להיות ודאיות, זה בלבול במובן הקטגוריאלי, זה פשוט, המושגים האלה עוסקים בעולמות שונים לחלוטין. הוודאות עוסקת בי, האמת עוסקת בעולם. מה?
מה צריך לקרות כדי שהוודאות שלי גם תיהפך לאמת? מה אני צריך לעשות? כי אני רוצה להיות במצב שכשאני ודאי במשהו, אני רוצה לדעת שזאת האמת גם.
אתה לא חושב שאתה יכול לעשות שום דבר.
להביא ראיות.
כן, תביא ראיות, אבל ראיות, אתה יודע, שום דבר הוא לא ודאי. נדבר עוד בהמשך יותר על הדברים האלה, דיברתי גם בעבר, אבל שום ראיה לא תעזור לך. זאת אומרת, אפילו במשהו שאתה רואה בעיניים, לא באמת יכולה להיות לך ודאות מלאה. העיניים גם לפעמים מתעתעות בנו, אוקיי? הלוגיקה לא מביאה לך שום אמת, מישהו שאל פה על הלוגיקה, הלוגיקה לא מביאה לך שום אמת, היא מביאה לך, היא מנביעה מסקנות מתוך הנחות. אבל השאלה תמיד מה מעמדן של ההנחות. אז לכן אין לנו באמת כלים להגיע לאמת, אלא לוודאות, סליחה. ולכן מעבר לזה שאדם שחושב שאמת כלשהי שבידו היא ודאית, כנראה טועה, אני גם, אפילו אם הוא היה צודק, האמת שבזה והוודאות שבזה לא קשורות זו לזו. זה מה שאני רוצה לטעון. זאת אומרת, אני לא רק רוצה לטעון שהוא טועה, אלא שהמושגים שייכים לעולמות, לספרות מושגיות אחרות. כן, הוודאות שייכת לעולם האפיסטמולוגיה, לעולם ההכרה שלי, עד כמה אני יודע שזאת אמת, והאמת שייכת למטאפיזיקה, לעולם, לפיזיקה, לאו דווקא למטאפיזיקה, כן? לאונתולוגיה, לעולם עצמו, מה קורה בעולם עצמו. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק, כי כשאני מדבר על אמת, אמת היא לא תכונה של מצב עניינים בעולם, אמת היא תכונה של טענות. כשאני אומר משהו שהוא משהו אמיתי, המושג אמת חל על טענה, לא על עובדה. אין דבר כזה עובדה אמיתית. עובדה, אם היא עובדה, אז היא עובדה. זאת אומרת, אין דבר כזה עובדה אמיתית. טענה לגבי עובדה יכולה להיות אמיתית. זאת אומרת, הטענה היא אמיתית אם תוכן הטענה מתאים לעובדה שאותה היא מתארת. אבל העובדה כשלעצמה, אין דבר כזה, היא לא אמיתית. לכן, המושג אמת אומנם מתייחס למצב העניינים בעולם, אבל לא לגמרי, הוא בעצם מתייחס לטענות על מצב העניינים בעולם. בסדר? אז במובן מסוים גם האמת וגם הוודאות מתקרבות לאדם. זאת אומרת, העולם כשלעצמו לא מדבר במונחים של ודאויות ושל אמיתות. העולם הוא העולם, הוא מה שיש בו יש בו. זאת אומרת, זה לא קשור. אני, כצופה על העולם, יכול לשאול את עצמי, האם התצפית שלי היא אמיתית? שאלה אחת. זאת אומרת, האם התצפית שלי באמת מתארת את מצב העניינים בעולם? זאת שאלת האמת. ואני יכול לשאול את עצמי עד כמה אני בטוח באמיתות של התצפית הזאת, וזאת שאלת הוודאות. אז אתם רואים שהמרחק או ההבחנה שאותה עשיתי בין אמת לבין ודאות הייתה קיצונית מדי. למעשה גם האמת וגם הוודאות במובן מסוים הם אמירות על הגברא, לא על החפצא. הם אמירות על האדם. השאלה אם האדם מחזיק בטענה אמיתית או לא, והשאלה אם הוא בטוח בטענה או לא. אלה שתי שאלות על מצב של האדם, או על משהו שקשור לאדם. העולם כשלעצמו מתנהל כמו שהוא מתנהל, אין שם לא אמת, אם לא היו בני אדם בעולם, לא הייתה אמת ושקר בעולם. צריך להבין. היו עובדות. זאת אומרת, העובדות היו מה שהן היו. המושגים אמת ושקר, הם תמיד מדברים על השאלה איזה טענות אני טוען על, אני כאדם, כצופה, כסובייקט. שמסתכל על העולם, אני טוען איזושהי טענה. והטענה הזאת אמורה להתאים למשהו, למצב עניינים כלשהו בעולם. אם היא מתאימה, אז זאת אמת. אם היא לא מתאימה, אז זה שקר. אבל התאמה בין מה למה? אם יש עולם ואין סובייקטים שצופים בו, אז אין שני דברים להתאים ביניהם. יש את העולם. מה שיש בו, יש בו, ומה שאין בו, אין בו. כל מושגי האמת והשקר נולדים כתוצאה מזה שאני עושה איזשהו סוג של השוואה. השוואה בין עמדה או תצפית של הסובייקט, של האדם שמסתכל על העולם, לבין מצב העניינים בעולם עצמו. ההשוואה הזאת היא בעצם השוואה שמנביעה את מושגי האמת והשקר. אם זה הולם, אז זה אמת, אם זה לא הולם, אז זה שקר. מושג הוודאות בכלל לא קשור לעולם. מושג הוודאות קשור אך ורק אליי. זאת השאלה היא עד כמה אני בטוח בטענה מסוימת. טענת אמת מסוימת. אז היא יכולה להיות אמיתית, אבל השאלה אם אני בטוח בה, זאת שאלה אחרת. זאת אומרת כן?
אני לא בטוח, מה זה ודאי? כבר דיברנו שחוקי טבע אין ודאות, אבל תשאל כל אדם האם יש גרביטציה, כל אחד יגיד, אני בטוח שזה קיים. מצד פילוסופיה אני לא יכול להוכיח את זה.
כן.
או,
אז
אדם
פה...
באמת מאמין, אני לא חושב שיש אדם שאומר שאני לא בטוח אם אני קופץ מהגג, אולי אני אהיה פה, אולי לא, אני לא יכול להוכיח את זה.
Okay. לא, אז צריך להבחין פה, אני חושב, בין שני דברים. דבר אחד זה ודאות פרקטית מול ודאות, נקרא לה פילוסופית או לוגית. ודאות, מצבי ודאות פרקטיים ודאי שיש לבני אדם. מה שאנחנו קוראים ודאות, הכוונה סבירות מאוד מאוד גבוהה. תמיד יכול להיות שאני טועה, אבל הסיכוי שאני טועה הוא אפסי. ולכן מבחינתי אני בכלל לא לוקח אותו בחשבון. זאת אומרת, לזה אני קורא ודאות בשפה שלי. אני דיברתי קודם במישור הפילוסופי. במישור הפילוסופי, גם אם אדם חי באיזושהי תחושה שמשהו ודאי, זה ודאות פרקטית. זה לא ודאות במובן הפילוסופי, וברמה העקרונית יכול להתברר לו שהוא טועה, למרות שהוא חש ודאות בעניין הזה. כן, אפשר היום בכל מיני אמצעים, אפשר להביא אנשים למצב שבו הם יחושו ודאות בכל מיני דברים שלא היו ולא נבראו. את אפשר לעורר בבן אדם תחושה שהוא פוגש את דוד שלו, למרות שדוד שלו לא נמצא בכלל בסביבה, הוא כבר נפטר בכלל. אבל אתה מעורר אצלו במוח את הזיכרונות, או את המצב, כאילו שהתמונה של דוד שלו עומדת לו מול העיניים, והוא מבחינתו בטוח שדוד שלו, הוא פוגש את דוד שלו עכשיו. אז לכן... הוודאות בתחושה לא בהכרח מעידה על ודאות אמיתית, וגם הוודאות בתחושה היא ודאות פרקטית ולא ודאות פילוסופית. מעבר לזה, זה הזכרתי בהקשרים אחרים, זו רק הערה בסוגריים, הרבה פעמים גם משייכים, מערבבים בין מושג הוודאות לבין מושג ההכרח. כשאני אומר שמשהו אמיתי בהכרח, זה בעצם אומר שהוא ודאי. נכון? הרבה פעמים בשפה אנחנו מערבבים את שני הדברים האלה. זה ערבוב. זאת אומרת, זה לא אותו דבר. ודאות, כמו שאמרתי קודם, זה סטייטמנט עליי. עד כמה אני בטוח במשהו, עד כמה הדבר ודאי מבחינתי. לעומת זאת, ההכרח זה טענה על הדברים עצמם. למשל, כן, דיברתי על זה בהקשר של הראייה האונתולוגית לקיומו של אלוקים. אז שמה הרבה מאוד אנשים מערבבים בין שני הדברים האלה, ואנסלם לדעתי מקדיש לזה פרק בספר שלו פרוסלוגיון. אנסלם זה מקנטרברי, כן? זה המלומד שניסח את הראייה האונתולוגית לקיומו של אלוקים. כשאני אומר שקיומו של אלוקים הכרחי, פירוש הדבר שלא יכול להיות שיהיה עולם בלי אלוקים. זאת אומרת, אלוקים הוא הכרח המציאות. כשאני אומר שוודאי לי שיש אלוקים, זו טענה עליי, לא על אלוקים. הטענה של ההכרח היא טענה על העולם עצמו, לא קשור אליי. שבעולם עצמו הכרחי שיהיה אלוקים. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שאלוקים לא קיים. זו טענה על המציאות האובייקטיבית, על אלוקים, על העולם. לא קשור אליי בכלל, גם אם אני לא הייתי כאן, ההכרח הזה היה הכרח. כשאני אומר שוודאי לי שיש אלוקים, זו טענה עליי. אם אני לא הייתי כאן, לא הייתה משמעות לטענה הזאת. הטענה אצלי, שאני אומר שוודאי שיש אלוקים. זה ממש... הבדל בין שני, כן, באנסלם בפרוסלוגיון, כשהוא מנסח את הראייה האונתולוגית, אז בפרק הראשון הוא מוכיח שאלוקים קיים. הוא מוכיח את זה באופן לוגי. ואז בפרק השני הוא עובר להוכיח שקיומו הוא הכרחי. והרבה פרשנים שלו, נדמה לי רובם אפילו, חושבים שהוא בסך הכל חוזר על עצמו במילים אחרות. וזאת טעות קטגורית, זה פשוט לא נכון. בפרק הראשון הוא הראה שקיומו של אלוקים מבחינתו הוא היה ודאי. עוד פעם, לא צדק אני חושב, אבל זה מה שהוא טען. הוא רצה להוכיח שקיומו של אלוקים הוא ודאי מבחינתו. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני לא אאמין באלוקים. בפרק השני הוא טוען משהו על אלוקים, לא עליי. שאלוקים, קיומו, הוא לא כמו קיומו של כל דבר אחר שהוא קונטינגנטי, כן הוא אפשרי, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אלא קיומו של אלוקים הוא הכרחי. זאת אומרת, הוא הכרח המציאות. וזה טענה על המציאות עצמה, לא קשור אליי. השאלה אם אני ודאי, לכן אם אני הוכחתי את קיומו של משהו, זה לא אומר שהמשהו הזה קיומו הכרחי. נגיד שאני הוכיח את קיומו של הטלפון הזה. ברור שהטלפון הזה קיומו לא הכרחי. יכול היה להיות עולם שבו לא ייצרו את הטלפון הזה. זה לא שזה הכרח המציאות שיהיה טלפון כזה, או שיש טלפון. המציאות היא שיש טלפון כזה. האמת הזאת, אתם יודעים מה, אני מוכן אפילו ברמה הפרקטית להגיד שהאמת הזאת היא ודאית. יש טלפון כזה. אבל זה לא אומר שהכרחי שיהיה טלפון כזה. הכרחי שיהיה טלפון כזה זאת טענה למציאות, שלא הייתה יכולה להיות מציאות כזאת שבה לא היה מיוצר טלפון כזה. זאת טענה אחרת לגמרי. לכן יש הרבה מאוד דברים שמתערבבים בשדה הזה של ודאות, אמת וספק, שאני חושב שחשוב מאוד להבחין ביניהם. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, מעבר להבחנה הקטגורית בין ודאות לבין אמת, אני גם טענתי איזושהי טענה. והטענה היא שהאמיתות שלנו הן מעצם מהותן לא ודאיות. אין לנו יכולת להגיע לוודאות. עכשיו, פה זה עוד פעם הדין, זה קשור להבחנות שעשיתי קודם. אני לא טוען טענה פסיכולוגית, כן? מה שפרופסור טורקל אמר קודם, אני מסכים, יש אנשים שיגידו לכם שיש להם ודאות במשהו. זאת, ברור שיש אנשים כאלה, זאת עובדה שאני לא יכול להכחיש אותה. עובדה ודאית, כן? שאני לא יכול להכחיש אותה. אבל זאת לא הוודאות שעליה אני מדבר, זאת ודאות פסיכולוגית. אני מדבר על ודאות פילוסופית. באדם שמגיע למסקנה פילוסופית ודאית, מה ההבדל? אדם שיש לו ודאות פסיכולוגית, אני יכול להרער אותה, להראות לו שהוא בעצם משלה את עצמו, זאת אומרת, הוא חי באשליה. זה לא באמת דבר ודאי. אולי זה נכון, אבל זה לא ודאי. וזה שאתה חש תחושת ודאות, אתה משלה את עצמך. כשאני אומר שמשהו מסוים הוא ודאי במובן הפילוסופי, אני טוען טענות, זה לא במישור הפסיכולוגי. אני טוען שהדבר הזה, הידע שלי לגביו הוא ודאי. אני יכול להראות למה הידע שלי לגבי זה הוא ודאי. זה לא דיווח על מצב נפשי פסיכולוגי שאני חש ודאות לגבי זה, או זה לא רק הדיווח הזה. אלא יש פה איזושהי טענה פילוסופית שאומרת, בטענה הזאת אפשר להחזיק בוודאות. אוקיי? אז לכן, כשאנשים באים ואומרים, כן, אני כן בטוח בזה, ויש לי ודאות בזה, וברור שיש הרבה מאוד אנשים שחשים תחושות ודאות על כל מיני דברים. אני לא בא להכחיש את הדבר הזה. אבל זה לא מה שאני קורא כאן ודאות. ודאות, במובן הפילוסופי, זה איזושהי טענה שיש לה הצדקה. זה לא תיאור של מצב פסיכולוגי. תיאור של תחושה. יש לי תחושת ודאות. אלא זה טענה פילוסופית שבטענה הזאת, טענה מטה-פילוסופית, כן? שבטענה הזאת יש לי הצדקה להחזיק בוודאות. יש לי הוכחות טובות, כי יש לי, לא יודע, מסיבות כאלה או אחרות להחזיק בה בוודאות. עכשיו, פה
לפי זה, ודאות זה רק לוגיקה ומתמטיקה. חוץ מזה, אין דבר שזו ודאות.
נכון, וגם בלוגיקה ומתמטיקה, עוד מעט אני אגיע לזה, גם בלוגיקה ומתמטיקה זה ודאות של נביאה. זה לא ודאות בטענה עצמה, אלא בדרך מההנחות אל התיאורמה, אל המסקנה. אבל ההנחות עצמן וגם המסקנה עצמה הן לא ודאיות. אז לכן גם הלוגיקה והמתמטיקה לא באמת נותנות לנו ודאות. כי שום טענה שאתה תטען היא לא טענה ודאית. זאת אומרת, זה גם לא במתמטיקה. אלא אם כן תגיד שאם ההנחות הן כאלה, אז המסקנה היא כזאת. זה אתה יכול להגיד בוודאות.
מתחילים מהאקסיומה ומשמה.
כן, אני על בסיס האקסיומות אתה יכול לטעון כל מיני טענות בוודאות. זה טענות היפותטיות, כן? שאם זה נכון, אז אני יכול להגיד בוודאות שגם זה נכון. אבל זה בהכרח אם אז. זה אף פעם לא ודאות בטענה כשלעצמה. טוב, אפשר להגיד שטענת האם אז בעצמה היא טענה. כן, האימפליקציה של A גורר B, של אם A אז B, היא בעצמה טענה. ועל הטענה הזאת אני יכול אולי להגיד שיש לי ודאות בטענה הזאת, אבל היא לא טענה על העולם. היא טענה על קשר בין טענות בעולם. אז לכן, כשאני מדבר על ודאות, אני מדבר על טענות על העולם, גם על העולם הערכי, על העולם העובדתי, הפיזיקלי, אבל אני מדבר על ודאות לגבי טענות על העולם. עכשיו, למה אני אומר שבאמת, למה אני אומר באמת שאין ודאות? אז זה, כן, זה הערות שכבר עלו כאן. אז ככה, יש לנו בעצם שני ארגזי כלים עקרוניים שאיתם אני יכול לגשת לטענות על המציאות. ארגז כלים אחד זה ארגז הכלים נקרא לו פילוסופי, לוגי, מתמטי, כן? ארגז כלים אפריורי, וארגז הכלים המדעי, התצפיתי, ארגז הכלים האמפירי. אוקיי? אלה שני ארגזי הכלים. אף אחד משני ארגזי הכלים האלה לא יכול להביא אותי לוודאות. למה? זה מה שאמרתי עכשיו. ארגז הכלים התצפיתי לא מביא אותי לוודאות, בגלל שבשתי רמות. א', כשאני עושה תצפיות בעולם המדעי, אז אני עושה תצפיות על מקרים מסוימים, ובונה עליהן הכללה, ויוצר ממנה חוק טבע. עכשיו, גם המקרים הפרטיקולריים שבהם צפיתי, יכול להיות שטעיתי, יכול להיות שלא ראיתי נכון, לא פירשתי נכון, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז אפילו שם לא חייבת להיות ודאות, כן? יש אפילו על הראייה שלנו, יש תעתועים כמו פטה מורגנה או תעתועי ראייה אחרים, שאנחנו בטוחים שאנחנו רואים משהו וזה לא נכון, כן? לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. הגמרא אומרת שהראייה זאת הראייה המשפטית הכי טובה, כן? עדות שמיעה היא עדות נחשבת חלשה יותר. אבל זה לא אומר שהראייה היא מושלמת, זה אומר שהיא יותר טובה מהשמיעה. כן, זה אמרתי לא פעם שהפתגם הזה שמיוחס, כן, הרב קוק או רבי מוויז'ניץ, או כן, עדיף להיכשל באהבת חינם אשר בשנאת חינם, אז לי תמיד עולה התשובה שעדיף לא להיכשל בשניהם. זאת אומרת, לא באהבת חינם ולא בשנאת חינם. זאת אומרת, הטענה שא' עדיף על ב' לא אומרת שא' הוא מושלם. היא אומרת שהוא עדיף על ב', אבל זה לא אומר שא' הוא מושלם, כן? אז לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, זה לא אומר שהראייה היא מושלמת, זה אומר שהראייה יותר טובה מהשמיעה. אבל גם הראייה לא מושלמת. עדויות ראייה, מעשים שבכל יום בבית משפט ובבתי דין, שעדויות ראייה מתבררות כלא נכונות. אז זה בהחלט יכול לקרות. לכן אפילו התצפיות הבסיסיות שאנחנו עושים בהקשר המדעי, אי אפשר להגיד שהן ודאיות. בוודאי ובוודאי כשאנחנו מדברים על חוקי הטבע או על ההכללות שאנחנו בונים על התצפיות האלה. הרי מתוך התצפיות האלה אנחנו בונים הכללות וחוקים כלליים. ואין, לא יכולה להיות לנו ודאות בחוקים הכלליים האלה, אם אפילו בתצפיות הפרטיקולריות אין לנו ודאות, ואחרי זה עוד באה ההכללה, שגם היא איזשהו צעד שאין לנו ודאות לגביו, אז לכן המדע לא יכול לתת לנו שום ודאות. פופר ניסח את זה בצורה קיצונית לכיוון ההפוך, פופר טען שמדע אפילו לא יכול לתת לנו את האמת, לא רק שלא יכול לתת לנו ודאות. כל מה שהוא יכול להגיד לנו זה שמשהו בינתיים טרם הופרך. זאת אומרת, טענה מדעית היא לא אמיתית במובן כלשהו, אלא רק במובן שהיא עדיין לא הופרכה. זאת אומרת, כל המאמצים להפריך אותה בינתיים נכשלו. זה כל מה שאני יכול להגיד על תיאוריה מדעית טובה. אבל זה גישה קיצונית. כנגדו, הרבה כבר טענו שבמדע אפשר גם לאשש תיאוריה, לא להוכיח, אבל לאשש תיאוריה. ולכן המדע גם אומר לנו משהו על האמת, ולא רק על זה שזה לא הופרך. אבל ברור שמה שהמדע אומר, וכאן אני חושב שפופר שם את האצבע על נקודה נכונה, וכרגיל לקח אותה רחוק מדי, כמו פוזיטיביסטים בדרך כלל, שהאמת המדעית היא לא ודאית. ולכן הכלים התצפיתיים המדעיים לא יכולים לתת לנו אמת. זה לגבי ארגז הכלים התצפיתי האמפירי. יש את ארגז הכלים הפילוסופי והלוגי, המתמטי, הלוגיקה והמתמטיקה הם ענפים של הפילוסופיה. כן, הענפים הפורמליים של הפילוסופיה, במובן הזה שהם טוענים טענות על העולם לאו דווקא מכוח תצפית, אלא מכוח שכל, שיקול דעת, היגיון, איך שלא תקראו לזה, ולכן זה ארגז כלים אחר, זה לא ארגז הכלים התצפיתי מדעי. ארגז הכלים הזה, לפחות חלק ממנו, הלוגיקה והמתמטיקה, הרבה פעמים מתייחדים בזה שהטענות שם הן כן ודאיות. זה הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, יש לנו כלים להגיע לוודאות, וזה הלוגיקה והמתמטיקה, ומכאן אגב באה השאיפה הילדותית, הייתי אומר, להוכיח כל דבר. כי התרגלנו לזה שבמתמטיקה ובלוגיקה, אנחנו לא מקבלים טענה, אלא אם כן יש לנו הוכחה עבורה. כן, אם השערות לא הולכים למכולת. זאת אומרת, לפעמים כן. זאת אומרת, מתמטיקאים יודעים שאתה, הרבה פעמים כשאתה מפרסם השערה אינטליגנטית, זה גם הישג מתמטי. זאת אומרת, זה נכון שמתמטיקה רוצה, מוכנה להכיר רק בדברים מוכחים, אבל השערה אינטליגנטית זה צעד מתמטי מאוד חשוב, הרבה פעמים אולי אפילו יותר מאשר ההוכחה. זאת אומרת, כי אם יש לך השערה אינטליגנטית, אחרי זה כבר יחפשו את הדרכים ויצליחו איכשהו להוכיח אותה. אבל לעלות על ההשערה עצמה, זה דורש איזשהו סוג של יצירתיות, או שער רוח, או תפיסה עמוקה יותר של המציאות. בכל, של המציאות או של הרעיונות, כן, של במה עוסקת המתמטיקה. אבל הבעיה בוודאות הלוגית והמתמטית, זה כמו מה שאמרתי קודם, שמתמטיקה ולוגיקה עוסקות בנביאה של מסקנה מתוך הנחות. או מסקנות מתוך הנחות. ולכן אי אפשר להגיד לא על ההנחות, ולא על המסקנה שהן נכונות, שהן ודאיות, סליחה לא שהן נכונות, שהן ודאיות, שום דבר לא ודאי. הדבר היחידי שוודאי במתמטיקה ובלוגיקה, זה הקשר בין המסקנה לבין ההנחות. הקשר הזה הוא ודאי. לא ההנחות ודאיות, ולא המסקנה ודאית. לכן, אם אתם שואלים מתמטיקאי מה סכום הזוויות במשולש, אז הוא אומר, בכובעי כמתמטיקאי, אני חייב להגיד לכם, אין לי תשובה. תגידו לי מה ההנחות שלכם. זאת אומרת, אם ההנחות שלכם הם אוקלידיות, אז סכום הזוויות הוא 180 מעלות. אם ההנחות שלכם הם אחרות, אז סכום הזוויות הוא, לא יודע מה, 2 פלוס 3i. זאת אומרת, משהו מרוכב. לא משנה מה. זאת אומרת, סתם אני מתפרע. הנקודה היא שכל תשובה של מתמטיקאי, בעצם תלויה בהנחות. אתה לא יכול להגיד משפט, בין שקוראים לזה אפודיקטי, משפט, משפט לא מותנה, לא היפותטי, משפט מוחלט. כל משפט שמתמטיקאי אומר אמור להיות משפט מותנה. אם ההנחות שלך הם כאלה, אז זאת המסקנה. אבל הוא לא יכול להגיד לך מסקנה כלשהי כשלעצמה כטענה מתמטית. אין, המסקנה בעצמה היא לא טענה מתמטית. תמיד טענה מתמטית ניתנת בתוך איזשהו פריימוורק. פריימוורק שההנחות קובעות. לכן, כן, גם במשפטי, אני הרבה פעמים תהיתי במשפטי גדל, במתמטיקה, כן, קורט גדל היה לוגיקן מאוד ידוע במאה ה-20, והוא, משפט גדל הראה שבמערכות מסוימות, שמקיימות תנאים מסוימים, ישנו משפט שהוא בהכרח אמיתי ולא ניתן להוכחה. עכשיו, אני, לקח לי זמן, אני לא הבנתי את הדבר הזה, זה ממש ערער אותי, איך זה יכול להיות? הרי הוא הוכיח את הטענה הזאת. זאת אומרת, יותר מזה, ההוכחה שלו היא מה שמתמטיקאים קוראים הוכחה קונסטרוקטיבית. זאת אומרת, במתמטיקה אתה יכול להוכיח שיש פתרון לבעיה, להוכיח בטכניקות שונות שיש פתרון למשוואה דיפרנציאלית כזו או אחרת, יש פתרון והוא יחיד. כן? משפט קיום ומשפט קיום ויחידות, כל מיני משפטים במתמטיקה שמוכיחים קיום של פתרון. זה הוכחה מסוג אחד. יש הוכחה שנקראת הוכחה קונסטרוקטיבית. הוכחה קונסטרוקטיבית, פירוש הדבר, אני פשוט בונה את הפתרון. אני מראה לך שאם זאת המשוואה, אני יכול פשוט לבנות את הפתרון. ברגע שבניתי לך את הפתרון, זה הוכחה שקיים פתרון. אגב, זה לא הוכחה שהוא יחיד, אבל זה הוכחה שקיים פתרון. אוקיי? אבל גדל, למרבה האבסורד, הוא, כשהוא הוכיח את הטענה שלו, שבמערכת שדומה לתורת המספרים, לא משנה, יש משפט שהוא בהכרח נכון ולא ניתן להוכחה, הוא הוכיח את הטענה הזאת. עכשיו, הוא הוכיח את זה על ידי זה שהוא בנה את המשפט. כשהוא בנה את המשפט הזה, והוא הראה שהוא בהכרח נכון ולא ניתן להוכחה. ואני התפוצצתי, כשאני פגשתי את זה בהתחלה, לא הבנתי את העניין. הרי הוא הוכיח את המשפט הזה והוא בנה אותו. זאת לא הוכחה? אז איך הוא יכול להגיד שאין למשפט הזה הוכחה? הנה, הוא פה הראה את ההוכחה. זאת אומרת, הוא בנה את המשפט, והוא הוכיח שהוא בהכרח נכון. זה לא הוכחה? להוכיח שהמשפט הזה הוא בהכרח נכון. זאת הוכחה. אז איך הוא יכול להגיד שהוא בהכרח נכון, אבל אין לו הוכחה? עד שמישהו הסביר לי, לא זוכר מי זה היה, זה כבר לפני הרבה שנים, מישהו הסביר לי שכשאומרים שאין לו הוכחה, הכוונה אין לו הוכחה בתוך מסגרת התורה הנדונה, בתוך מערכת תורת המספרים אין לזה הוכחה. במטה מערכת, כשאתה מסתכל על המערכת מבחוץ, אתה יכול להוכיח את משפט גדל באופן קונסטרוקטיבי. אני יכול להוכיח לך שהמשפט שאותו הוא בנה, הוא משפט שהוא נכון בהכרח. אבל ההוכחה הזאת לא נחשבת הוכחה בתוך המערכת, זאת הוכחה במטה שפה. זאת הוכחה בהסתכלות שלי מבחוץ על המערכת. אם אני אנסח הוכחה בתוך ההנחות של המערכת, ורק הוכחה במסגרת ההנחות האלה, אני לא אמצא הוכחה. יש הוכחה לזה שאני לא אמצא הוכחה. אוקיי? זה הדגמה יפהפייה, אני חושב, לעוצמה של המתמטיקה ולמגבלות שלה. כשמתמטיקה אומרת משהו, היא תמיד אומרת את זה בתוך מסגרת של מערכת מסוימת. ולכן כשאומרים שאין הוכחה, הכוונה אין הוכחה במסגרת המערכת המסוימת הזאת. זה נקרא אין הוכחה. יכול להיות שבאיזושהי מערכת כללית יותר, חיצונית יותר, אני כן אמצא הוכחה לדבר הזה. ולכן נגיד השלכות פילוסופיות של משפט גדל, זה קצת מסוכן. זה מאוד פופולרי לעשות, אבל זה קצת מסוכן. מתמטיקאים הרבה פעמים מתרגזים כשעושים דברים כאלה, בגלל ש להסיק מכאן שיש הבדל למשל בין אמיתיות לבין יכיחות, כן? שזה בעצם מסקנה מתבקשת ממשפט גדל. זאת אומרת, יכול להיות דבר שהוא אמיתי, למרות שאין לו הוכחה, שזה דבר בעל משמעות פילוסופית מאוד מרחיקת לכת. אבל זאת מסקנה לא נכונה מתוך המשפט המתמטי, בגלל שיש למשפט הזה הוכחה, רק היא לא הוכחה בתוך המערכת. נגיד, אחד התנאים שהמערכת צריכה לקיים, זה שיהיה לה מספר בין מניה של הנחות. מספר בדיד, כן, כמו המספרים הטבעיים, נגיד. ולא משהו גדול יותר, יש אינסופים גדולים יותר. בסדר? עכשיו, אם אני מאמץ מערכת אחרת, שאין לה מספר בין מניה של הנחות, אלא מספר גדול יותר של הנחות, אז שמה אני כן יכול להוכיח את הטענות על המערכת ההיא. ולכן...
זה לא נכון. מה שהמשפט אומר... שאם אני מוסיף את זה להנחות שלי, יהיה עוד משהו אחר שאני לא יכול להוכיח.
Okay.
תמיד יהיה משהו שאני לא יכול להוכיח. אני יכול להוסיף עוד ועוד אקסיומים, אני יכול להוכיח יותר דברים, אבל תמיד יהיה משהו
אבל
שאני לא יכול להוכיח.
אני לא מתמטיקאי, קטונתי, אבל ממה שאני למדתי זה לא ככה. כי זה נכון, כשאתה יכול להוכיח... כשאתה יכול להוסיף הנחות נוספות, אתה מייצר מערכת חדשה שעליה גם יהיה משפט גדל. אבל המערכת החדשה הזאת צריכה גם היא לקיים את התנאים. למשפט גדל יש תנאים. והתנאים הם, בין היתר, שיהיה מספר בין מניה של הנחות. ולכן, אם אתה לוקח מערכת ואתה לא מוסיף לה עוד מספר של הנחות, כי אז עדיין זה בין מניה, אלא אתה אומר, לא, זאת מערכת עם רצף של הנחות, כן? עוצמת הרצף, מספר ההנחות שלה, אז משפט גדל בכלל לא נכון, כך הבנתי לפחות. ואז באמת לא יהיה משפט גדל, לא, זה לא שמשפט גדל חל על כל מערכת. המערכת צריכה לקיים הנחות מסוימות, תנאים מסוימים. אז לכן אני אומר שהמסקנות הפילוסופיות שמסיקים במשפט גדל הרבה פעמים הן פזיזות, אבל לענייננו עוד פעם, אני באמת לא מתמטיקאי, אבל מה שאני רק רוצה לומר, אני משתמש בזה כדי להדגים את המגבלה של המתמטיקה. שהמתמטיקה תמיד מדברת בתוך פריימוורק נתון. בתוך מסגרת מחשבתית נתונה, שמבוססת על הנחות, על כללי גזירה, ועל, כן, על שפה, על הגדרות. ולכן, רק בתוך המסגרת הזאת אני יכול לדבר על ודאות. אבל כשאני מדבר על ודאות בתוך המסגרת הזאת, זו תמיד ודאות של נביאה, שמתוך המסגרת אני יכול להסיק או לגזור את המסקנה ההיא בוודאות. אבל תמיד הוודאות היא על המהלך ההיפותטי. שאם זה נכון, אז גם זה נכון. אבל אני לא יכול לדבר בוודאות על טענת עובדה ספציפית, כלשהי. למשל, הסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, היא לא טענה ודאית. למה? בעולם אוקלידי זה טענה ודאית, אבל מי אמר שהעולם הוא אוקלידי? איינשטיין למשל אומר שלא, העולם שלנו. אוקיי? זאת אומרת, ולכן הוודאות המתמטית עדיין קיימת. רק הוודאות המתמטית היא לא על המשפט סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, אלא על המשפט, אם המרחב הוא אוקלידי, אז סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. על המשפט ההיפותטי הזה יש ודאות. אבל כשאני מתעניין בטענות עובדה, לא בטענות היפותטיות, אלא בטענות, מה שקראתי, אפודיקטיות, בטענות, אפודיקטיות, הוא לא יודע איך אומרים את זה, אז אין ודאות, גם המתמטיקה והלוגיקה לא יכולות לתת לי ודאות. ולכן מה שקורה זה שמעבר להבחנה בין אמת לבין ודאות, שעשיתי קודם, ההבחנה הקטגורית, המושגית, אני רוצה לטעון שאין לנו ודאות. מושג הוודאות זאת פיקציה. מושג הוודאות זה איזושהי אידאה שהיא לא נגישה לנו, זאת אומרת היא לא קיימת בעולם שלנו. הדיבורים על ודאות הם דיבורים לכל היותר במישור הפרקטי או סתם טעות. זאת אומרת, לא יכולה להיות לנו ודאות בשום דבר. כמו שאמרתי קודם, כולל הטענה הזאת עצמה, שלא יכולה להיות לנו ודאות בשום דבר. זאת אומרת, המושג ודאות הוא מושג שבמובן מסוים מושג תיאורטי כלשהו, שאפשר לדבר בשפה של עד כמה אני קרוב אליו, עד כמה אני קרוב אליו, אבל אליו אני לא מגיע, כן? ואותו לא תראה. זאת אומרת, ואליה לא תקרב או משהו כזה. זאת אומרת, זה לא משהו שבאמת נגיש לנו, ולכן מושגי הוודאות לא באמת קיימים בעולם שלנו. ואז, כאן אנחנו מגיעים לשדה הדיון שלנו. טוב, אז אם אין לנו ודאות, אז מה עושים? בדרך כלל הנטייה שלנו זה לחפש אמיתות ודאיות. מה שוודאי, אני מקבל. מה שלא ודאי, אני לא מקבל. אבל אם אין לנו ודאות, אנחנו נידונים לחיות באי ודאות, מה אנחנו אמורים לעשות עם זה? אז זה מה שנקרא מצבי ספק. מצבי הספק הם מצבים שבהם אין לנו ודאות. הווה אומר, כל המצבים ביקום, כל דבר, כל המצבים האנושיים הם מצבי ספק, מה שאמרתי עד עכשיו. וכיוון שכך, לכן כל כך חשוב לטפל בכלים להתמודד עם מצבי ספק. הכלים להתמודד עם מצבי ספק יכולים להיות כלים סטטיסטיים, הסתברותיים, יכולים להיות כלים אחרים, לא חשוב, מה שנקרא בשפה ההלכתית, כללי הנהגה וכללי בירור, אבל נגיע לזה, אבל אלה כלים להתמודד עם מצבי ספק, וכיוון שכל המצבים שלנו הם מצבי ספק, אז מאוד חשוב להבין את הכלים האלה, מה משמעותם, מה ההבדלים ביניהם, מה הם נותנים לנו. הם אף פעם לא נותנים לנו ודאות, אבל הם נותנים לנו אפשרות לתמרן בתוך מצב של ספק, בתוך מצב של ידיעה חסרה.
האם יש הבדל בין ספק 50-50 או ספק 99 נגד 1?
ברור, ברור שיש הבדל. בהלכה זה רוב וזה ספק, אבל גם רוב הוא כלל הכרעה בספקות, או כלל הנהגה בספקות. זאת אומרת, מצב של ספק, כמו שהגדרתי אותו כאן, זה מצב שאין בו ודאות, זה נקרא ספק. זה לאו דווקא 50-50. מה שנקרא בהלכה ספק, זה 50-50, או, אנחנו נראה עוד, או מצבים אחרים שהם דה פקטו 50-50. לפעמים ה-50-50 הוא החלטה מתודולוגית, הוא לא תוצאה של חישוב. אבל בהלכה ספק הוא ספק שקול. כשהספק הוא לא שקול, אנחנו נכנסים לעולמות של הרוב. אבל גם רוב, מבחינתי כרגע, גם רוב זה כלל הנהגה או כלל הכרעה בספקות. כי זה עדיין מצב שבו אני צריך להכריע בין אפשרויות שונות, ואין לי ודאות איזו מהאפשרות נכונה. עכשיו, גם הטענה הזאת עצמה שלי, שאני צריך בעצם לפתח כלים להתמודד עם מצבי ספק, היא בעצמה טענה שמניחה משהו. זה כשלעצמו לא דבר פשוט. אני היום מנסה לחשוף את כל ההנחות שאנחנו מחביאים מאחורי דברים שאיכשהו אנחנו נורא רגילים להגיד אותם, אבל אנחנו לא שמים לב שהרבה פעמים מאחוריהם יושבות כל מיני הנחות לא כל כך טריוויאליות. אז פה, אני חושב שכבר תיארתי את זה לא פעם, אני אעשה את זה בקצרה, את התהליך של ההתבגרות, כן? אז כי אני רוצה להגיע לאיך מתמודדים עם ספקות. אז אני הרבה פעמים נוהג לתאר את ההתבגרות של אדם או את ההתבגרות של הציוויליזציה שלנו במקביל כתהליך תלת שלבי. יש שלושה שלבים. שלב הראשון, אני מדבר על בן אדם כרגע, שלב הראשון זה שלב של ילדות, שהילד בעצם נוהג לקבל את מה שהמבוגרים אומרים לו כמובן מאליו, כן? או אתה שואל את אימא, למה השמש זורחת כל בוקר? אז היא אומרת לך, כי כדור הארץ מסתובב סביב עצמו, ולכן כל בוקר יש זריחה של שמש. אוקיי, הבנתי. זאת אומרת, הוא לא מעלה בדעתו לשאול, ומי אמר לך שכדור הארץ מסתובב? כן, זאת אומרת, בסדר, אם אימא אמרה, היא כנראה יודעת, או המורה, או המורה, או הרב, או לא משנה מי שלא יהיה. ילדים בדרך כלל מקבלים דברים באופן דוגמטי. מה שהמבוגרים, כן, היודעי קול אומרים להם, זה נכון מבחינתם. זה שלב הילדות. ואז מגיע מרד הנעורים, שהנער מתחיל לשאול את אמא שלו, רגע, אבל מי אמר לך שכדור הארץ מסתובב? אז היא יכולה להביא לו איזה שהן ראיות לזה, ואז הוא שאל אותה, ומי אמר לך את זה? זאת אומרת, הוא, בקיצור, במרד הנעורים, הנער דורש הוכחה או הצדקה לטענות. הוא לא מוכן לקבל אותן באופן דוגמטי, רק בגלל שמישהו אמר, זה לא מספיק כדי שאני אקבל את זה, אני רוצה הוכחה. ואז מגיע משבר הסוף הנעורים, כן, המעבר, משבר ההתבגרות, והנער מגיע להבנה שבעצם אין לו הוכחה לשום דבר. כיוון שכל הוכחה שמביאים לו, זה תמיד מבוסס על הנחות מסוימות, וכשהוא ישאל, ולמה את ההנחות האלה אתה מקבל, אז יביאו לו לכל היותר עוד הוכחה שמבוססת על הנחות אחרות. אבל בסוף בסוף זה צבים כל הדרך עד למטה. זאת אומרת, אין לך, אתה לא יכול לייצר אמת שלא תלויה באיזשהן הנחות שהן עצמן לא מבוססות, או שהן עצמן לא מוכחות. ואז הנער בעצם נכנס למשבר כתוצאה ממה שתיארתי קודם. אנחנו לא יכולים להגיע לוודאות, הוא מצפה לוודאות. אמת מבחינתו זה ודאות. אם יש לך הוכחה, אני אקבל. אין לך הוכחה, אז לא. והוא מצפה להוכחות כדי שתהיה לו ודאות, ואז הוא יוכל לקבל את זה. כן, הוא בטוח שהוא יהיה אדם רציונלי, לא כמו ההורים הטיפשים שלו, אלא הוא יקבל רק דברים שהם מוכחים, כן, רק דברים שהם ודאיים. לא כמוהם, שהם דוגמטיים כאלה, כמו ילדים, הם מקבלים דברים רק כי מישהו אמר. אבל הוא מגיע באיזשהו שלב למסקנה ששום דבר לא יכול להיות לו ודאות. ושום דבר לא יכולה להיות לו ודאות. כן? על שני ארגזי הכלים, הפילוסופי והתצפיתי והמדעי, כן? אנחנו ראינו, אין דרך להגיע לוודאות. מה עושים במצב כזה? וזה בדיוק, אתם מבינים שבנקודה הזאת, אנחנו נמצאים בדיוק בנקודה שבה נמצאתי לפני 5 דקות. כשהגעתי למסקנה שאין ודאות בכלום, ולכן צריך לגבש כלי התנהגות או הכרעה למצבי ספק. אבל פה הנחתי כבר משהו. שכשאני נמצא במצב של ספק, ישנם כלים, או שצריך לפתח כלים, שיעזרו לי להתנהל או לקבל החלטות במצבי הספק. לא בטוח שבאמת זה המוצא המתבקש. כן, אותו נער שנמצא במשבר, הוא אומר שום דבר לא יכול להיות ודאי, ורק הוא מוכן לקבל אך ורק דברים ודאיים, מה עושים במצב כזה? אז כמו שאמרתי, המשבר נוצר כתוצאה משילוב של שתי הנחות או שתי טענות. טענה אחת זה שרק דבר מוכח הוא קביל, רק דבר ודאי הוא קביל, והטענה השנייה שאין שום דבר ודאי. כתוצאה מזה אין שום דבר קביל. זה מה שיוצר את המשבר. הצירוף של שתי הטענות האלה. מזה אפשר לצאת באחת מ3 צורות. רונית 4, אבל הרביעית לא רלוונטית. אפשר לאמץ את שתי ההנחות, אפשר לוותר על הנחה א', אפשר לוותר על הנחה ב'. אוקיי? אלה 3 אפשרויות, אין יותר קומבינטורית. אז אם אני מאמץ את שתי ההנחות, אני נשאר עם שתיהן. מה המסקנה? אם רק דבר ודאי הוא קביל, ואין שום דבר ודאי, מסקנה, שום דבר הוא לא קביל. נכון? המסקנה היא ספקנות. שום דבר לא קביל. ובמסקנה הזאת, אין לי מה לגבש כלים להכרעה או לקבל החלטות במצבי ספק. אין דבר כזה החלטות, שום דבר, אתה לא, אין לך מה לעשות עם מצב כזה. אתה אבוד, אתה צריך נידון להישאר בספק כל חייך, בלי יכולת להתמודד איתו. אתה ספקן, שום דבר לא יותר נכון מהיפוכו, אוקיי? זה אפשרות אחת. זה אם אתה נשאר עם שתי ההנחות שיוצרות את המשבר. אם אתה מוותר על ההנחה שאין שום דבר ודאי, ההנחה השנייה, אתה אומר, לא, יש דברים ודאיים. איך? אבל הרי לא הארגז התצפיתי, ולא הארגז הלוגי והפילוסופי, המתמטי, נותנים לנו ודאות, אז מה כן? איך אתה מגיע לוודאות אם לא באמצעות שני הארגזים האלה? והתשובה היא פונדמנטליזם. פונדמנטליזם זאת צורת ההתבגרות השנייה, יש ספקנות, זה ההתבגרות הראשונה, פונדמנטליזם זה ההתבגרות השנייה. מה זה פונדמנטליזם? יש לי איזשהו מקור סמכות, או מקור ידע שהוא נעלה מכל ספק. זה לא לוגי, זה לא פילוסופי, זה לא מתמטי, זה לא מדעי, לא תצפיתי, זה משהו אחר, איזושהי כריזמה רוחנית, על הגיונית, על שכלית, לא יודע בדיוק מה, שאין לי שום ספק לגביה, היא נותנת לי ודאות, וכיוון שכך אני יכול לקבל את הדברים האלה כאמיתיים, כי יש לי ודאות. שימו לב, הפונדמנטליסט נשאר עם ההנחה של הנער, שרק דבר ודאי הוא קביל. הוא רק טוען, בניגוד לנער, שיש דברים ודאיים. לא צודק הנער שאין שום דבר ודאי. לא, יש לנו יכולת להגיע לוודאות. איך? במשהו, לא יודע מה, על טבעי, על הגיוני, על שכלי. אוקיי? זה מה שאני קורא פונדמנטליזם. למה זה פונדמנטליזם? בגלל שפונדמנטליזם זה עמדה, ברמה הפילוסופית אני מדבר עכשיו, פונדמנטליזם זאת עמדה שלא מעמידה את עצמה למבחן של חשיבה ביקורתית. זאת אומרת, אין דרך לבקר אותה. זה לא לוגיקה, לא מדע, לא פילוסופיה, שום דבר לא יערער אותה. זה פשוט נכון כי החליף אמר, או כי הרבה אמר, או כי אני לא יודע מה, מי או ההורים שלי אמרו. זה לא משנה. זאת אומרת, מבחינתי זה נעלה מכל ספק, לא חשוף לביקורת מחשבתית, או לחשיבה ביקורתית. זה נקרא פונדמנטליזם. למה הפונדמנטליזם הוא מסוכן? את זה אני לא צריך לספר לכם. אבל ברמה העקרונית יכול להיות גם פונדמנטליזם לא מסוכן. יש פונדמנטליזם שהוא אדם דבק במוסר בלי מוכנות להעמיד אותו לחשיבה ביקורתית. הוא אדם מוסרי פנאטי, אוקיי? אמא תרזה. אז אין בעיה לחיות לידה, להפך, זה יכול להיות אפילו מאוד, מאוד נעים, אם כי אנשים טובים מדי זה גם כן בעיה קצת, הם מציקים. אבל זה לא הפונדמנטליזם שעליו מדברים בשיח היומיומי שלנו. אבל זה עדיין פונדמנטליזם במובן הפילוסופי. למה? כי זאת עמדה שלא מוכנה להעמיד את עצמה לחשיבה ביקורתית. במובן הזה זה פונדמנטליסטי. כמובן שהפונדמנטליזם שמטריד את האנשים יותר, זה פונדמנטליזם שאותה עמדה שהוא לא מוכן להעמיד לחשיבה ביקורתית היא עמדה אלימה. היא עמדה שצריך לכרות את ראשו של כל אחד שלא לא שייך לקבוצה שלנו. ואם על זה אתה לא מוכן להתווכח, ועל זה אתה לא מוכן להעמיד את זה לחשיבה ביקורתית, זה באמת מסוכן. ולכן האנשים חוששים מפונדמנטליזם. אבל אני חושש מפונדמנטליזם פילוסופי, לא רק מפונדמנטליזם פרקטי. אני חושש גם מאמא תרזה. לא בגלל שהיא תהרוג אותי. אולי גם היא תהרוג אותי, אבל למה? כי אם היא פונדמנטליסטית, אז מחר בבוקר היא פתאום יכולה לאמץ באופן פונדמנטליסטי גם עקרונות אחרים. כמו שאמר מזה גרושו מרקס, או לא זוכר, או ברנרד שו, לא זוכר מי אמר את זה. שיש לי המון עקרונות, אבל אם לא מוצאים חן בעיני, יש לי גם אחרים. אז הטענה היא שפונדמנטליזם כשלעצמו זה קבלת או אימוץ עמדה מסוימת בלי להיות מוכן להעמיד אותה לחשיבה ביקורתית, לביקורת של חשיבה. אוקיי? זה נקרא פונדמנטליזם. הפונדמנטליזם זה צורת ההתבגרות השנייה. צורת ההתבגרות השלישית, פשוט זה מה שנשאר, האפשרות היחידה שנשארה, זה לוותר על ההנחה הראשונה, לא על השנייה. על ההנחה שרק דבר ודאי הוא קביל. וזה מה שאני קורא התבגרות סינתטית, זאת התבגרות שאומרת שאני מוכן לקבל כאמיתיות גם טענות שהן לא ודאיות. בניגוד למה שהנער שואל את ההורים שלו, מי אמר לך? תוכיח, יש לך הוכחה? אם אין לך הוכחה אני לא מקבל. אז לא התבגרתי. אני מקבל גם דברים שאין לי הוכחה עבורם. ואז כמובן עולה השאלה, ורק כאן עולה השאלה ששאלתי קודם. אוקיי, אז איך מקבלים את ההחלטות בתנאי אי הוודאות? זאת אומרת, אם באמת אתה מוכן לקבל אמיתות למרות שאין לך ודאות לגביהם ואין לך הוכחה לגביהם, אז תגיד לי על בסיס מה כן. מהם הכללים או מהם העקרונות שעוזרים לך להתנהל בתוך מצב של ספק, בתוך מצב של אי ודאות? ואולי ממבט אחר זה יהיה יותר ברור החשיבות של העניין. כשהילד שואל את אבא שלו, את אמא שלו, מי אמר לכם? תוכיחו. אתה יודע? מה הוא בעצם אומר? הוא הרי יודע, הנער שואל, סליחה, הוא בעצם זוכר את תקופת הילדות שלו. בתקופת הילדות שלו הוא קיבל דברים באופן דוגמטי. סתם כי מישהו אמר, ואם מישהו אמר ויש לו זקן מספיק ארוך, זה כנראה נכון. אוקיי? עכשיו, הוא התפכח מזה. עכשיו הוא כבר נער, הוא כבר יותר גדול, הוא כבר מבין. הוא כבר לא מקבל סתם דברים בלי הוכחה. הוא רוצה דברים עם הוכחה. אוקיי? הוא יהיה אדם רציונלי, לא אידיוט כמו ההורים שלו. ולכן הוא רוצה הוכחות. עכשיו, אבא שלו, הוא בא לאבא שלו, אומר לו, מי אמר לך שהשמש תזרח מחר? אולי כדור הארץ לא מסתובב? אז אבא שלו אומר, תראה, אני לא יודע מי אמר, אבל זה common sense. זאת אומרת, לא משנה, עקרונות כאלה או אחרים גורמים לי לחשוב שזה יקרה גם מחר. לא בוודאות, כי האבא הוא אבא סינתטי. אבל לא בוודאות, אבל זה כנראה נכון. כן, נקרא לזה ודאות פרקטית, מה שאמרתי קודם. אוקיי? הנער כמובן לא יקבל את זה. למה הוא לא יקבל את זה? כי כשהנער מסתכל על אבא שלו אומר לו את זה, איך הוא מפרש את זה? הוא מבין שאבא שלו בעצם תקוע במצב הילדות. אבא שלו מאמץ דברים בלי שיש לו הוכחה, כי הוא סתם דוגמטי. אבל אני הרי התפכחתי, אני כבר התבגרתי, אני כבר יודע שאני לא מוכן לקבל דברים סתם ככה. אני רוצה הוכחות. אז כשאבא שלו אומר לו, תראה, אין לי הוכחה, אבל זה ככה, השמש תזרח גם מחר. אז הילד אומר, עזוב שטויות, האבא הזה תקוע בגיל הילדות. זאת אומרת, הוא תינוק. כי הוא מקבל דברים באופן דוגמטי. איפה הטעות של הנער? הטעות של הנער זה שכשהוא מסתכל על המבוגר, הוא מסתכל עליו במשקפיים שמכירות אך ורק שני מצבים. את מצב הילדות ואת מצב הנעורים. כשהוא רואה את האבא מולו, הוא אומר, האבא הזה מקבל דברים בלי הוכחה, הוא כנראה תקוע במצב הילדות. אבל האבא הזה, אם זה אבא סינתטי, הוא בא מנקודת מוצא שונה. מנקודת מוצא בוגרת סינתטית. שמה? שהיא מוכנה לקבל דברים בלי הוכחה, אבל זה לא דוגמטיות של ילד. אני לא מקבל דברים סתם כי מישהו אמר, אלא יש לי עקרונות איך אני אמור להתנהל במצבי ספק, והם עוזרים לי לתמרן, למרות אי הידיעה, לקבל החלטות בתנאי אי ודאות. זה ההבדל בין האבא לבין הילד. הילד מקבל דברים סתם כי מישהו אמר, זה דוגמטי, זה באמת לא נכון לעשות. האבא לא יקבל כל דבר סתם כי מישהו אמר, אלא הוא מפעיל מערכות כללים שמורות לו איך לקבל החלטות, איך לחשוב בתנאי אי ודאות. ובמובן הזה הוא שונה מהילד הדוגמטי. עכשיו הנער שעבר רק את שלב הילדות והנעורים מסתכל על האבא, והוא כמובן רואה אותו כילד, הוא מקבל דברים בלי הוכחה. הוא לא מבין, כי הוא עוד לא עבר את השלב הזה. הוא לא מבין שהאבא לא חזר מהנעורים לילדות, האבא התקדם לשלב של ההתבגרות הסינתטית. וכיוון שכל אחד מאיתנו צריך להתגלח על הזקן של עצמו, כן, אף אחד לא לומד מההורים שלו, אנחנו תמיד לומדים מהשגיאות של עצמנו, אנחנו חייבים להיכשל, ואז אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, אז אין ברירה, אנחנו נצטרך לעבור בעצמנו את תהליך ההתבגרות, ולא נקבל את השכל הישר של האבא שלנו, או של המורה שלנו, או של מי שלא יהיה, ואנחנו נצטרך להגיע למסקנות האלה בעצמנו. אבל בסוף בסוף הנקודה החשובה היא, שבאמת השאלה של הנער היא שאלה טובה. הרי אתה, המבוגר הסינתטי, מקבל דברים שאין להם הוכחה, שאין לך ודאות לגביהם. במה אתה שונה מהילד? הדוגמטי. גם הוא סתם קיבל דברים כי מישהו אמר, באופן דוגמטי. אז גם אתה סתם דוגמטי. מה ההבדל ביניכם? ההבדל ביניהם הוא אחד ויחיד. שהאבא, המבוגר הסינתטי, יש לו כללים איך מתנהלים במצבי ספק. הוא לא מקבל דברים סתם כעניין דוגמטי, אלא יש לו עקרונות שאומנם לא נותנים לו ודאות, הוא עדיין במצב של אי ודאות, מצב של מידע חסר, מצב של ספק, אבל יש לו עקרונות שעוזרים לו להתנהל באופן רציונלי, באופן הגיוני, בתוך מצב כזה. וזה סוג הדברים שהילד או הנער לא יכולים לקבל, לא קולטים, הם עוד לא הגיעו לשלב ההתבשלות הזה, אוקיי? אגב, רק במאמר מוסגר, ופה אני אסיים, תהיתי פעם, למה כל הגאונים בגיל 16, הם תמיד עושים דוקטורט במתמטיקה? היום אני מדבר הרבה על מתמטיקה, אבל למה לא בספרות, או בפיזיקה, או אני לא יודע מה, בתחומים אחרים, בפסיכולוגיה? אני חושב שמתמטיקה זה סוג מסוים של כישרון, שגם נערים יכולים להצליח בו. זאת אומרת, אתה לא בהכרח צריך להיות מבושל, מחשבתית, כדי להיות טוב במתמטיקה. בשביל להיות חוקר אולי כן, אבל בשביל להיות טוב במתמטיקה, אתה יכול, אם יש לך איזו תפיסה טובה של צורת החשיבה הלוגית הזאת, אתה יכול להיות גאון במתמטיקה בגיל 16. אתה כמעט לא יכול להיות גאון בספרות או בפיזיקה בגילאים כאלה. זה תחומים שהם, כיוון שהם לא מתמטיים, הם לא ודאיים, זה דורש איזשהו סוג של בשלות מחשבתית, כדי להגיד דברים בעלי טעם בתחומים האלה. ולכן ההתבגרות הסינתטית לא בכדי מגיעה יחד עם איזושהי בגרות או בשלות נפשית. זה לא סתם הולך ביחד. כי יש פה משהו שהוא, את המתמטיקה גם נער יכול להבין. אני מוכיח לו שאם X שווה Y ו-Y שווה Z, אז X שווה Z. את זה כל ילד מבין. לא תמיד הוא יעלה על זה לבד. הוא צריך עזרה של המורה. ולכן שהמורה יסביר לו, הוא יבין. אין שום בעיה להבין את זה. אבל להבין רעיון בספרות, או להבין רעיון פסיכולוגי, או להבין רעיון בפיזיקה, את זה יהיה לילד יותר קשה. אתה צריך איזשהו סוג של בשלות. ובמובן הזה, באמת, ההתבגרות הסינתטית, המוקד שם זה לא רק הסינתטיות, אלא גם ההתבגרות. זאת אומרת, זה דורש איזשהו סוג של בשלות להבין שיש מצבים שבהם אני לא מתנהל בוודאות, אמת היא לא ודאית. ועדיין יש דרכים נכונות להתנהל ודרכים לא נכונות להתנהל. וכאן נכנסת בעצם נכנס כל הנושא שלנו פה. כללים איך אנחנו מתנהלים במצבי ספק. ההסתברות זה כמובן חלק חשוב מהכללים האלה, אבל לא רק. הכללים האלה הם בעצם כללים שעוזרים לנו להיות בוגר סינתטי. איך אני מתנהל בתוך מצבים של ספק. זה בעצם הנושא שלנו. אוקיי, אני אעצור כאן. אם יש הערות, שאלות, אז אפשר.
רב, מקודם דיברת על הוודאות, על החוסר ודאות מתמטית דרך ההוכחה של גדל, ולא כל כך הבנתי. השאלה אם זה משהו שהוא קריטי לעבור בשלב ההבנה להמשך הסדרה, או שזה...
אותה דוגמה, זה לא... דוגמה למי שמכיר או מי ש... זה לא קריטי. הטענה היא שניסיתי להראות דרך זה, פשוט במשפט, ניסיתי דרך זה להראות שכשמתמטיקאים מדברים על הוכחה, הם מדברים על הוכחה בתוך מסגרת מסוימת נתונה, של הגדרות, הנחות, כללי גזירה וכן הלאה. אין הוכחה נקודה. הוכחה זה תמיד תלוי הקשר, ולכן תמיד האמת המתמטית היא אמת היפותטית. למרות שאנחנו דווקא רגילים לחשוב שהמתמטיקה היא מלכת הוודאות, כי זה הכלי הכי טוב להגיע לוודאויות, זה ודאויות בתוך פריימוורק נתון. וזה...
לאותו עניין כמו סכום הזוויות במשולש?
כן,
סכום הזוויות במשולש
זה בתוך מסגרת אוקלידית, עם ההנחות וההגדרות והתכונות של מרחב אוקלידי. אנחנו לא אומרים את זה בדרך כלל, מתמטיקאים שמים את זה על השולחן כשהם שמים את האקסיומות. אבל אנחנו בדרך כלל רגילים לדבר על זה כאילו זאת אמת מובנת מאליה. Self-evident. כן, זה ברור, סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. לא, זה לא ברור וזה גם לא נכון בהכרח. זה תלוי בהנחות. במרחב אוקלידי ישר זה ככה.
הרבי, בצד הלכה אנחנו אומרים שספק פיקוח נפש תלכי שבת. ואני תמיד למדתי, לא כל ספק, אם הספק מספיק קטן,
נכון.
ספק שזה אחד ממיליון, זה לא דוחה שבת.
אנחנו נגיע לזה כי זה יחזיר אותנו להבדל בין ודאות פרקטית לוודאות פילוסופית. יש מצבים שיש שם ספק ברמה הפילוסופית, אבל יש ודאות פרקטית. זה מספיק טוב. חוקי הפיזיקה למשל, יש לי בהם ודאות פרקטית. זה לא ודאות פילוסופית, הם יכולים להיות לא נכונים, אבל יש לי ודאות פרקטית. ודאות פרקטית זה ודאות for all practical purposes. זאת אומרת, אז זה אנחנו נדבר עוד כמובן, כן, נגיע לזה.
אוקיי, יש כרגע.
אוקיי, אז שבת שלום, בשורות טובות.
שבת שלום.
להתראות.
שבת שלום.